יום הכיפורים, שלא מצאנו דבר כזה בשום חג. חז"ל אומרים, כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו יתנה תשיעי ועשירי. שזה לא ברור באופן הפשוט, למה מי שאכל ושתה בתשיעי הוא לא צם, נחשב לו כאילו הוא צם יומיים, כאילו יתנה תשיעי ועשירי, זה כתוב בגמרא. ובכלל לא ברור היתנה תשיעי ועשירי. אז היינו חושבים שאולי אם אתה אוכל ושותה ואתה מתכונן ליום הקדוש, זה נחשב לך כאילו אתה כבר חלק מיום הקדוש. אפשר לומר דבר כזה, התכוננת, עשית סעודה מפסקת, התאפסת על הדברים, אז זה נחשב לך כאילו כבר נכנסת ליום. אבל הלשון של הגמרא הוא יותר חותך, כאילו התענה תשיעי ועשירי. הכאילו התענה הזה הוא לא מסתדר לנו כל כך עם שאר הדברים. מה זה כאילו התענה? נכנסת ליום, התחלת את היום, לא יודע, אבל למה זה כאילו התענית יומיים? למה כאילו צמת יומיים? צמתי יום אחד. היה לי קשה יום אחד והחזקתי מעמד. למה היית כאילו התענה תשיעי ועשירי? וזה לא ברור כאילו התענה תשיעי ועשירי הזה. וכנראה נבין פה משהו יותר עמוק בכלל ביחס לכל יום הכיפורים ולערב יום הכיפורים ולכל המהלך של היומיים האלה של החטא והסליחה והבידוי. יש למישהו כיוון? למה זה כאילו התענה תשיעי ועשירי? טוב, אני חושב שהכיוון פה צריך להיות שהערב החג הוא ממשיך מאוד, בשונה משאר החגים, ערב החג של יום כיפור, התשיעי, כלומר, ערב חג הוא בעצם יום נורא נורא מיוחד בכל המהלך של יום הכיפור. זהו, אחר צריך את הדפים, להתחיל את ה... מצלמים את זה? אז הרב יצאן מעריך על זה מאוד ומבייר את זה בצורה ארוכה מאוד, ומזה כמובן נלמד לא רק על ערב יום כיפור אלא על כל המהות של יום הכיפורים, מה הוא מחפר. ונראה איזה עבודה רוחנית משמעותית יש בערב יום כיפור ואיזה עבודה רוחנית יש ביום כיפור. הכיוון כמובן של כל המהלך, תנצל מהשאלה ששאלנו, זה כמובן שיש עבודה רוחנית משמעותית בערב יום כיפור שהיא שונה מהעבודה הרוחנית שביום כיפור. אז מתוך זה גם חיים עוד גם על יום כיפור וגם על ערב יום כיפור ועל כל המהלך של התשובה וכו'. טוב, אז בואו נתחיל. הדרוש העשירי זה דרוש שהרב יצחק כותב במדבר שיעור. בסדר? בואו נתחילו מהשורה הרביעית, בסדר? הוא נבר באמת השורה הרביעית. הוא נבר מה שכתבו חז"ל, תני חייה בערב מדיפתי. וניתן נפשתכם מדישה לחודש בערב. וכי בתשעה ביתנים, כלומר, למה כתוב בתורה שמענים את הנפש בתשעה? וכי בתשעה מתנין, ולא בעשירים מתנין. אז למה התורה כותבת תשיעי? כותבים חז"ל, אלא לומר לך, כל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו וכתוב כאילו שנה תשיעי ועשירי. ויש להבין בטוב טעם במה יעלה כוח האכילה היא כתענית של בית ימים דווקא. תודה רבה. צריך להבין מהרב, מדוע, למה זה נחשב כאילו התענה יומיים? עוד פעם, המהלך, ואתה נכנס ליום, ואתה מתכונן ליום, נחשב כאילו אתה חלק מהיום, בסדר. אבל למה זה כאילו התענית תשיעי ועשירי? זה לא כך ברור? והרב אומר, פה נתחיל לברר את זה. כמו שפרשו שהכוונה כאילו נצווה להתענות תשיעי ועשירי והתענה בהם. אמנם. בתשובה ישנם שני חלקים עיקריים, ושניהם רמוזים בפרשת התשובה. מתחילה כתוב, והכי יבואו אליך. קודם כל, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ואחר כך אמר, ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, להווה את השם אלוקיך. ולכאורה יפלא, הלא כבר אמר, שישובו ושבו. ומה יומל את לבבך? קיצור, כתוב בתורה בפסוק הדברים, פרשת ניצבים, אני לא טועה, יש כאילו כפל בפסוקים. הרב עונה על השאלה, אחר כך פותחים את העניין של כל מהלך התשובה, של מה החטא גורם, והרב עושה מעין הקדמה, יש שתי פסוקים עוקבים. פעם אחת נאמר, והיה כבוא כל הקולות האלה עליך, ושם ישראל יהיה בגלות, נאמר, ושבת את השם אלוקיך ושמעת בקולו. ואחר כך נאמר עוד הפעם, ומה השם לקחת לבבך ולבב זרעך. אז למה, אם אחרי ששבת, וכבר יש חזרה בתשובה, למה נאמר עוד הפעם, ומה השם לקחת לבבך? מילה זה כמו אוטם, להסיר את האוטם. יש אוטם בלב, הקדוש ברוך הוא יסיר לנו את האוטם מהלב. אבל כבר מדברים פה אחרי הפסוק, כבר עם ישראל חזר בתשובה. כאילו, אומר הרב, במהלך הפסוקים, פרשת ניצבים, שתי הפסוקים, לומדים שיש שתי חזרות בתשובה. פעם אחת נאמר, ושאלת את השם אלוקיך, פסוק הבא, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבזריך. אז אם כבר יש חזרה בתשובה, למה נאמר עוד הפעם, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבזריך? כאילו תהליך שני, מדרגה שנייה, שלב שני. משתי הפסוקים האלה, מהשאלה שעולה מהפסוקים האלה, מפרשת ניצבים, אומר הרב, כנראה צריך לומר שיש שתי מהלכים בחזרה בתשובה, שתי קומות, שתי שלבים נקרא לזה, ועם ישראל עתיד בעזרת השם לעבור שתי שלבים של תשובה. תשובה אחת ותשובה שנייה. וכנראה הרב פתח בשאלה הזאת, בפרשת ניצבים, כדי לברר לנו שיש לנו שתי מהלכים, שתי קומות בתשובה, אם אני מבין נכון פה, שהן קשורות לערב יום כיפור וליום כיפור, בסדר? אז עוד הפעם, הרב פותח פה פתח רחב יותר, יוצאים שנייה מהשאלה, שואל למה פרשת ניצבים, התורה מתנבאת שעם ישראל עתידים לשוב בתשובה פעמיים, ושבת ומל. היופי פה, האדיר ברב, שהוא יוצא משהו מהפסוקים, בסדר? הוא לא מחדש, הוא מחדש חודשים ודאי, אבל יוצא משהו מהפסוק של הפסוק, נקרא את זה עוד הפעם. אמנם בתשובה. ישנם שני חלקים עיקריים, חלתי פה אחורה, ושניהם רמוזים פשוט התשובה. מתחילה כתוב, והיה כי יבואו אליך הקלות האלה וכו', ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. והגח אמר, ומה לשם אלוקיך לבבך ודרך לבית השם אלוקיך. וכאורה יפלא, הלא כבר אמר שישובו ושבו. ומה היו, אני מוסיף אחר כך, ומה את לבבך. מזה אומר הרב, צריך להבין מה החטא גורם, מה התשובה גורמת. אבל תוכן הדבר הוא, שהחטא פוגם בשני דברים. האחד בפועל, מה שסר מדרך השם יתברך ועבר על רצונו ומצוותיו, והשנית מה שנתרחק מהשם יתברך שסר מדרך השם יתברך, והשנית מה שנתרחק מהשם יתברך ונתמעטו מליבו אהבת השם יתברך ויראתו, וצריך להשיב לבבו יראה ואהבה גדולה למלות החיסרון. נעצור פה רגע, יש פה יסוד גדול מאוד בכל החטא ובכל מהלך התשובה שלנו. כל חטא, אומר הרב, יש שתי ממדים. יש את הבפועל של החטא ויש את הבכוח של החטא. הבפועל של החטא, זאת אומרת שאדם נמצא בניסיון, נמצא באתגר, אדם בדרך כלל, אדם תמיד לא רוצה לחטוא, אבל הניסיונות של העולם, החומר, הגוף, היצרים, התאוות, החברה, הסביבה, הם ניסיונות שיש לאדם, אתגרים, פיתויים, הקיצור, יש את הסביבה, את ההופעה של החיים, כוחות החיים נקרא לזה, ואדם לפעמים, הרבה פעמים, מעט פעמים, לא עומד בניסיונות האלה, לא עומד באתגרים, והוא נופל בחטאים. אז זה נקרא החטא בפועל. היה לו ניסיון, ואדם לא עמד בניסיון, הוא לא מספיק עמד בניסיון, ועבר על חטא. חטא, בכוונה אמרנו את זה פעמים קודמות, זה להחטיא את המטרה. כמו שאדם יורה חץ, והוא יכול או לקלוע למטרה, או להחטיא את המטרה, ככה החטא הוא מחטיא את המטרה. הוא מחטיא את האדם מהמקום שהוא אמור להיות בו. וזה נקרא את זה בפועל של החטא. ואז הוא לא עמד בניסיון בעולם הזה, בעוצמות החיים, בכוחות החיים, והוא עבר על ציווי השם יתברך, שזה הבפועל של החטא. אומר הרב, יש מהלך אחר לגמרי של החטא, בכל חטא, שהוא קומה פנימית, נשמתית, נפשית, רוחנית, הרבה יותר מהבפועל, נקרא את זה בכוח, המהלך הפנימי של החטא. לא מה שהוא עבר על רצון הקדוש ברוך הוא, או לא עמד בניסיון שהוא היה אמור לעמוד בו, אלא נקרא לזה האפקט של החטא, המהלך השלילי של החטא, המהלך הרוחני של החטא. מה החטא גרם בנפש שלו? האבנות, הרב אומר באורות התשובה, גורמים לאדם, נקרא לזה מסכים, חציצות, החשכות, הרפולים, כל מה שלא תרצו. האדם, לכל אדם יש נשמה קדושה, נשמה גדולה, יש לו אור גדול. האדם מצד עצמו, מצד טבעו, אנחנו רוצים כל הזמן קרבת אלוקים. רוצים תשוקה להשם ולהתקרב לקודש ולהתקרב ולקיים מצוות וללמוד תורה ולהתקרב. הנשמה שלנו כל הזמן אורגת וכוספת להידבק בקדוש ברוך הוא. ומילה לעשות את כל הטוב, את כל האידיאלים, בתורה, בעם ישראל, במדינה, לארץ ישראל. כל האידיאלים, כל הדברים הטובים, הנשמה שלנו כל הזמן רוצה כל הזמן לעשות את זה. אלא, למה הרבה פעמים אנחנו לא מרגישים את זה? כי האבונות הן כמו מחיצות, הן כמו חציצות, הן כמו מחיצה ביני לבין הנשמה. כלומר, במילים אחרות, החטא גורם השפעה רוחנית, נפשית, עמוקה מאוד, שלילית. שממילא אני לא כל כך יכול להיפגש עם הנשמה שלי, או אני לא מספיק נפגש עם הנשמה שלי, שרוצה לעשות כל הזמן טוב להיפגש עם השם, כי היה לי גם חטאים. והחטאים הם כמו מחיצות, כמו מסכים, שלא מאפשרים לי מספיק להיות קשוב ומספיק לרצות את מה שהנשמה שלי רוצה באמת. כלומר, הנשמה שלי כל הזמן רוצה את הטוב וכל מה רוצה לדבק להשם. אז למה אני לא כל הזמן שמה? תשובה, כי יש לי הרבה פעמים חטאים והבנות מהעבר, מההווה, מהסביבה, מהחיים, שלא מאפשרים לי להקשיב ולהאזין ולרצות את מה שהנשמה רוצה באמת. אז ההבנות, נקרא לזה, הם כמו מסכים שמונעים ממני להיפגש או להיחשף אל האור הגדול שקיים בקרבי. זה כמו שאם יש שמש זורחת בשמיים ויש פתאום וילון שחור. אז הוילון הוא כמו מסך שלא נותן לקרני שמש לחדור אל הבית. זה לא שאין שמש. אני לא מספיק מסוגל, הדירה לא מספיק מוארת, כי הוילון מסתיר את הקרנים של השמש. ככה הנשמה שלי תמיד קיימת. אלוקה הנשמה שאתה תביא תאוריי. הנשמה תמיד תאורה ותמיד נזקה ותמיד היא רוצה להתקרב להשם כל הזמן. אבל אנחנו לא מספיק, הרבה פעמים לא מספיק מאזינים לה, מקשיבים לה, מתוודעים, נחשפים אליה, כי יש לנו מסכים שמונים מאיתנו. ועד לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים יותר, לפעמים פחות, וכו' וכו'. אומר הרב, החטא יש לו מהלך הרבה יותר פנימי מהכיוון הראשון שאמרנו, וזה שהחטא גורם לנו בקרבנו מסך, ההפעלה, מידות רעות, תכונות שליליות, שלא מאפשרים לנו לפגש עם הנשמה שלנו. זה נקרא לזה החטא שהוא בכוח. לא בפועל, לא במעשה, לא איך הוא נמדד בחיים, אלא מה הוא גרם בתהליך הנפשי הפנימי שלנו, שלא יתנו להיפגש עם עצמנו פנימה. זה המהלך השני של החטא. ואומר הרב פה, זה אהבתו ואירתו. טיפה נרחיב על זה, למה זה אהבה ואירה. בוא נקרא את זה עוד פעם בפנים, ואני יותר, נקראת לאהבה ואירה. בוא נראה את זה בפנים. אבל תוכן הדבר הוא שהחטא פוגם שתי דברים. כל חטא יש לו שתי מדרגות שהוא מכתיר לנו מטרה שלנו. האחד, בפועל, בחיים, מה ששם מדרך השם יתברך ועבר רצונו ומצוותיו. בחיים הוא לא עמד בהתמודדויות כמו שהשם ציווה אותו. והשנית, מה שנתרחק מהשם יתברך ונתמעטו ממה? מליבו, מהפנים שבקרבו, לא מה הוא עושה בפועל, אלא מהלב שלו, מליבו, אהבת השם יתברך ויראתו. למה דווקא הרב מדבר על אהבת השם יתברך והיראה? יש לי עוד משפט. וצריך להשיב בלבבו יראה ואהבה גדולה למלות חיסרון. טיפה נרחיב מה זה אהבה ויראה. זה חשוב מאוד, זה כל הימים אני רואים אנחנו בנויים על אהבה ויראה. אהבה זה להזדהות, זה להתחבר, זה להיות חלק. אני אוהב את השם, האדם אוהב את אשתו, כלומר רוצה להיות איתה. אהבה זה הזדהות, זה התחברות, זה קשר, זה להתאחד. ואהבת את השם אלוקיך, אתה צריך לאהוב את זה, זאת תכונה נפשית של חיבור, של הזדהות, של קשר. יש מהלך הפוך לחלוטין בעבודת השם, שזה יראה. יראה זה הדיסטנס, זה הפחד, זה המרחק. ויראו העם ויעמדו וינו ויעמדו מרחוק. היראה זה הפחד. הפחד ממילא זה בדיוק ההפך מלהתחבר. זה כן להתחבר בצורה אחרת. זה לא להתקרב, זה לא להזדהות. אתה מפחד ממשהו, אתה הולך אחורה. אם אני מפחד ממשהו, אני לא הולך קדימה. אדם חש בסכנה, אז הוא לא מתקרב אליה, הוא בורח ממנה. אומר הרב, אומרים כולם, שתי מהלכים תמיד יש לנו בעבודת השם. נקרא לזה שתי תנועות בנפש שמכוונות לנו כל הזמן לעבודת השם. אחד זה אהבה, ואחד זה יראה. אחד זה חיבור, אחד זה מרחק. לכאורה סתירה, וזה תנועות הפוכות בנפש, אני לא אגיד שהן לא הולכות ביחד, אבל זה לגמרי ההפך הגמור. אין נקרא לזה ההפך יותר גמור בין אהבה לבין יראה, באופן הפשוט. כי באהבה אני רוצה להזדהות, רוצה להתחבר, אני רוצה להיות חלק מה, רוצה להתקשר. ביראה בדיוק להפך, אני פוחד, אני הולך אחורה, אני מפחד מהגודל, אני הולך אחורה. אז הרב אומר פה שבליבנו כל הזמן שתי המהלכים תמיד, אהבה ויראה. עכשיו חשוב לי מאוד להדגיש את הדבר הזה. בטח אנחנו כולנו רוצים תמיד את המהלך של אהבה, וכולנו רוצים להתחבר ולאהוב ולהיות חלק ולהתקשר, ואם אדם לא מרגיש שהוא חלק מה, אני מלא הוא כבר מרגיש שהעבודה הזו שלו חסרה, וזה נכון. אבל חשוב מאוד שיהיה יראה. למה חשוב מאוד שיראה והיראה, אנחנו מדברים פה על מהלך בלב, לפני, חשוב להגיד את זה, לפני הפעולות, לפני המעשים, מדברים פה על מהלכים נפשיים שמעבר לתודעה, זה בלב, התכונה הפנימית, הנפשית, הרב חודר פה מאוד מאוד עמוק, בלב שלנו כל הזמן אהבה ויראה. למה חשוב מאוד שיהיה מאוד יראה? פחד. חשוב מאוד שיהיה יראה ופחד, כי אם יהיה רק אהבה, לכאורה היינו רוצים שיהיה רק אהבה, נכון? רק לאהוב, רק להתחבר, רק להיות חלק מה. לא רוצים את הפחד, הפחד זה המרחק, היראה, אני מפחד מה, אני הולך אחורה. מי רוצה ללכת אחורה? כבר רוצים להתקרב. למה חשוב מאוד שיהיה יראה בעבודת השם? התשובה היא פשוטה. מי רוצה להגיד? למה חשוב מאוד שיהיה יראה גם בעבודת השם ולא רק אהבה? מה? בסדר, יפה. אי אפשר מה? אבל באהבה אני קיים מזה, אני מתחבר, אני לא בו, אלא איך שהוא מתגלה אליי. אנחנו אומרים את זה בתפילה, ואהבת את השם אלוקיך. יש מצווה כל יום לומר ולהחדיר ללב אהבה כל הזמן. וזה כנראה קשה, לכן יש מצווה לחזור עוד פעמיים ביום, שחרית בבוקר ובערב, בקריאת שמע. את אומרת, אי אפשר לזאת, אפשר לזאת איתו, אבל אפשר... יפה מאוד. באהבה אנחנו מזדהים, אנחנו מתחברים, אנחנו מתקשרים, ואנחנו הכי רוצים את זה. אבל אם אתה כל הזמן תהיה ליד, זה בסוף מוביל גם למה שאת אמרת, אבל זה שלב לפני. באהבה, אם אנחנו כל מה נהיה באהבה, כל מה נהיה בחיבור, כל מה נהיה ליד, ממילא גם עלול להתפספס או לשחק משהו מהגודל, מהרוממות, מהכבוד. אם אני כל הזמן נמצא ליד מישהו, נקרא את זה בתור משל, אם אני כל הזמן מחובר, אני מלא, אני לא תגיד כמו חבר, אבל אני כבר כל הזמן שמה. כל הזמן שמה, אני כבר נהיה מובן מאליו, כבר לא צריך להתאמץ בשביל זה, וזה לא כל כך גדול, לא כל כך מכובד, זה לא כל כך עליון. למה זה כל כך עליון? כי הנה, אני שמה כל הזמן. קיצור, מה שאני כל הזמן איתו, עם הזמן, הוא מתחספס, הוא נשחק, הוא מתמעט, זה כבר לא כזה וואו, לא כזה גדול. אני שמה כל הזמן. לכן חשוב מאוד שיהיה יראה. יראה, זאת אומרת, יש פה הערצה. יש פה משהו גדול, נסגר, מבהיל. כמה הוא גדול, אני בכלל לא יכול להתקרב אליו. מישהו יכול להתקרב לשם? מה פתאום? רשום בהר סיני, שעם ישראל ראה כזה גודל, אז הם כל הזמן הלכו אחורה. למה הלכו אחורה? כזה גודל, לא מסוגל להיות בכזה גודל. הם ברחו אחורה, לא כי הם לא רצו להיות, הם מאוד רצו להיות. אמרו, כזה גודל זה גדול עלינו. הלכו אחורה. בגלל שהקדוש ברוך הוא התחיל להגיד את 10 הדיברות, שתי דיברות שמעו מפי הגבורה, מהקדוש ברוך הוא, שאר הדיברות אמרו, משה אתה תדבר, אנחנו לא מסוגלים לשמוע. לא שלא רוצים לשמוע, רוצים מאוד לשמוע. לא מסוגלים, כזה גודל, כזה פחד אלוקים לשמוע את דיברות השם, תגיד אתה, זה גדול עלינו. הקיצור, היראה בונה הרצה. יש משהו גדול מאוד, ואני בכלל לא מסוגל להיות שם, אני חייב ללכת אחורה, אז כאלה זה מרחוק. וירא העם, נאמר בת התורה, וינו ויעמדו מרחוק. עם ישראל הלך אחורה, למה הוא הלך אחורה? כי זה גודל, אני מכבד אותו, הוא מבהיל, הוא מיליון קומות מעליי, אם אני אהיה לידו אני אשרף, אני לא יכול לחיות שם. אני חייב ללכת אחורה, להסתכל מרחוק. יש משהו אדיר ביראה, נחמה מדגיש את זה, כי תנאמין את התנועה שלנו זה אהבה, וזה נכון. אבל יש משהו אדיר ביראה שאין אותו באהבה, שהיראה בונה לזה, נגדיר את זה, הערצה. היראה בונה הערצה, היראה בונה רוממות. היראה מבינה שיש משהו מבהיל בנוראותו, ואני לא יכול להיות שם, אני חייב ללכת אחורה ולהסתכל בוודאי, להשתייך בוודאי, אבל מרחוק, אני לא יכול להיות קרוב. אז בשלב הבא, אחרי שאני מזהה שיש משהו כל כך גדול, כל כך נשגב, כל כך עליון, שאני פוחד ממנו, אז אני הולך אחורה אז שלב הבא, אני גם רוצה להיות שם. אז האהבה היא מגיעה אחרי היראה. אם אני מבין שיש משהו גדול, אני הולך אחורה. אחרי זה אני ראיתי שיש לי פה כזה גודל, כזה נשגבות, אני מעריץ את מה שאני רואה פה, וואה, אני מעריץ את זה, ואני רוצה להתחבר לשם. אבל עוד הפעם, אם תהיה שם כל הזמן, עד לאט לאט מה יהיה? זה ישחק ויתאמם, אתה כבר ביחד, ביחד זה כבר מוריד את זה, נכון? עוד הפעם, צריך עוד הפעם לבנות את מדרגת היראה בלב, שמשהו גדול, אני הולך אחורה. ועוד הפעם, בחסידות אומרים, יראה ואהבה ויראה, רצו ושוב. מה זאת אומרת? רצו ושוב, כל הזמן אתה הולך ואתה חוזר אחורה. אתה הולך ואתה חוזר אחורה. זה חייב שכל הזמן המהלכים יהיו יראה ואהבה. אי אפשר רק אהבה, ברק אהבה, אז כמו שאמרת בסוף, גם יהיה זלזול בכל הפרטים. כי בסוף אנחנו ביחד, אנחנו כבר מכירים, חבר, לא אגיד חברים, אבל כל הזמן. היראה, אדם שבאמת ירא, אדם שבאמת מבין שיש פה גודל, הוא יכול לאהוב. אדם שאין לו באמת את היראה, זה אהבה מזויפת, זה אהבה חסרה מאוד. לא אגיד מזויפת, זה אהבה חסרה מאוד, היא קטנה מאוד. אם אתה לא מבין שיש פה גודל, אם אתה לא מפחד מהגודל, אם אתה לא מעריץ בפחד גם, אז זה גם לא באמת אוהב. לאהוב באמת יכול להיות אחרי יראה. לא יכול להיות אהבה באמת בלי יראה. הרב אומר, באחד איתך להביא, שכחתי, עכשיו אני עולה, לא שכחתי, עולה איתך כדי השיעור, ובסוף מהלך העקדה, אברהם אבינו זה אברהם האוהבי, אברהם מגיע למדרגות אהבה מופלאות. ובסוף העקדה, מלאך השם אומר לו מהשמיים, מה הוא אומר לו? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. הרב מסביר שם, למה אומר לו ירא אלוקים? הרי אהבה זה שיא השיאים, וזה אברהם אוהבי, נאמר עליו. אז למה נאמר, ואתה ירא אלוקים אתה? כי אומר הרב, כי העקדה בנתה באברהם כאלה מדרגות אדירות של יראת אלוקים, ואז זה משכלל את האהבה למדרגות עוד יותר גבוהות שלא היו מקודם. בסדר? אז עוד הפעם, ודאי שהאהבה, לא יודע אם זה העיקר, אבל כן, זה אולי העיקר, זה המדרגה הגבוהה, נשגבה, שאנחנו רוצים אותה כל הזמן, היא לא יכולה לבוא בצורה טובה, עמוקה, פנימית, אמיתית, לולא היראה, כמה? כל הזמן. חשוב להגיד מאמר מוסגר, שזה חשוב מאוד, דברנו על יראה פה, אני מדבר פה על יראה הרבה יותר גדולה, יש בסוגיים, בתוך יראה, יש שתי סוגי יראה. יש יראת העונש ויראת הרוממות, בסדר? יראת העונש, ואני מפחד ממה שעלול להגיע לי, מהעונשים שיהיו לי בעולם הזה או בעולם הבא. יראת הרוממות זה לא פחד מהעונש, יראת הרוממות אני מבין שיש משהו גדול ואני לא יכול להיות ליד הגודל הזה ואני הולך אחורה. כלומר, יראת הרוממות אומרת דבר כזה, אני מבין כמה זה כוח גדול ונשגב, אם אני אעשה חטאים, אני לא רוצה לעשות חטאים לא בגלל שיגיעו לי עונשים, אלא יראה אומרת, אני מפחד, יש פה דבר כל כך גדול, איך אני מסוגל לעשות חטאים? אני אפגום בגודל הזה, אני אפגום באידיאלים האלה, אני אפגום במהלכים האלה. יראת העונש, זאת אומרת, אני לא עושה חטאים בגלל שיגיעו לי עונשים. יראת הרוממות אומרת, אני לא עושה חטאים, אני מפחד, ודאי מפחד לא לעשות חטאים, אבל זה פחד לא מהעונשים שיגיעו לי. יש פה כזה דבר גדול. אתה לא מסוגל לעשות חטא. אין מצב, רשום בגמרא, שעם הארץ, כלומר מי ש... לא לומד בכלל תורה ועם הארץ, אז גם בשבת אפשר לסמוך על כל מיני דברים שהוא אומר לך לגבי מעשרות, כי אימת השבת עליו. מה הכוונה? גם עם הארץ, אדם שלא לומד כלום ולא מחובר באופן בחיים שלו אלא ביום יום אלא לחיים הקודש, גם עם הארץ, בדרך כלל אי אפשר לסמוך על הדיבור שלו לעניין מעשרות, שמגיע השבת, אימת השבת עליו. עם הארץ מרגיש בשבת משהו אחר, הוא לא מסוגל לעשות חטאים. בסדר? הקיצור, אז יש עירת העונש, עירת הרוממות, פה דיברנו על עירת הרוממות, לא על עירת העונש. זה מאמר מוסגר. עוד הפעם, אהבה ועירה. ברור? יש שאלות? בסדר? אז עוד שתי תנועות בנפש כל הזמן. חזרה אלינו. אומר הרב, החטא גורם לאדם שמתמעט מליבו. מדברים עוד הפעם, כל הזמן על הלב, על המהלך הנפשי, לא הרבה מעבר לשכל, לתודעה, להבנה. זה הרבה יותר עמוק. מתמעט מליבו בכל חטא, אהבת השם ויראתו. מה הכוונה? החיבור, הרצון לשאיפה של קודש ולהתחבר להשם, והפחד מהגודל, פחד מרוממות, הערצה אל הקודש, החטאים גורמים לאדם שחיקה של שתי הדברים האלה. גם של אהבה וגם של היראה. גם של החיבור וגם של פחד ורוממות. שתי הדברים האלה מתמעטים מלב האדם כשהוא חוטא. אז עוד הפעם נחזור עליהם מקודם, החטא גורם לאדם שתי שלבים. א' כל בפועל, בחיים, ביום יום, הוא לא עומד בניסיונות, בכוחות החיים, הוא עובר על מצוות המלך, זה הבפועל של החטא, ויש את הבכוח של החטא. מה זה הבכוח של החטא? התנועה הפנימית, הנפשית, שהחטא עשה לי מחיצה ומסכים על כל המפגש שלי עם הקודש, זה מתפרט לשתיים. אהבה ועירה. עוד פעם, הבפועל של החטא והבכוח של החטא. בסדר? דברים ברורים, שאלות, עוד פעם? טוב, אז בוא נראה את זה בפנים. אבל תוכן הדבר, חזרתי שתי שורות אחורה. שחטא פוגע בשני דברים. האחד בפועל, מה ששר מדרך השם יתברך ועבר עצמו מצוותיו, ושני מה שדרך מהשם יתברך והתמתנו מליבו, אהבת השם יתברך ועירתו. ותנאים להשם ולבבו יראה ואהבה גדולה למנות החיסרון. אתם כבר מבינים שמהלך התשובה צריך להיות על שתי הרבדים. והנה היראה ואהבה כלולות בהן כל המצוות בכוח. כל הלא תעשה ביראה וכל העשין באהבה. וצריך להשיב אליו הכוח כי מיעוט האהבה והיראה הוא הכנה לפרוח את חיילה בעבירות. אך הם כולה צריכים לתקן את דרכה בפועל. יש פה עוד עניין שהרב נכנס אליו, נזכיר אותו, שבחיינו, במצוות, זה משלם לנו את האהבה והיראה, במצוות, וכל זה יעזור אחד להביא את התשובה יותר טובה, בצורה יותר טובה של, של מה שאמרנו ביום כיפורים, ביום כיפורים. בכל המצוות, יש לנו 613 מצוות, יש לנו רמח עשה, שסה לא תעשה. אז המצוות עשה, אם יש לנו אהבה ויראה, לאן שאנחנו מצוות תעשה? לאהבה או ליראה? למה? לאהבה. והלא תעשה ליראה. כלומר, הלא תעשה בעצם אומר, העשה, נכון כרגע גם העשה, אדם שעושה מצווה, אז הוא רוצה להתחבר, רוצה להתקשר, אני פועל בקרבי מהלך, כל מצווה שאדם עושה, הוא מתקרב להשם, הוא מתחבר אל הקודש. ואז בלב שלו נבנה מה? נבנה חיבור. נבנה מה? נבנה אהבה, נבנה קשר. אבל יש, יש דברים שאסור לעשות, דוגמה, אסור לך לחלל שבת, אז זה מצוות לא תעשה. הלא תעשה, מה שלא לעשות, זה נגזרת לא מאהבה, אלא נגזרת מהיראה. כלומר, אתה לא עושה, כי אתה יודע שאתה ירא מהשם יתברך. אז בקיצור ולעניין, כל תורתנו, זה פשוט מחדד יותר את מה שאמרנו מקודם, זה משלים את זה. כל תורתנו, כל מהלך הקודש שלנו, כל התנועות החיים שלנו ביחס לקודש, זה אהבה ויראה, שזה סך כל המצוות. כל המצוות, באופן הכללי, הכי כללי שלהם, לפני, נקרא את זה טעמי, יש טעמי מצוות באופן הפרטי, כל מצווה מה היא עושה, אבל הטעם הכללי, הכי כללי של המצוות, שתי מהלכים. הם בונים בקרבנו, כל הזמן נקרא את זה, בהיכל הנפש שלנו, בהיכל נשמתנו, בונים המצוות, 613 מצוות, שתי קומות אדירות כל הזמן. אהבה ויראה, רמה חסה. אהבה שסה לא תעשה, שאני לא עושה משהו, כי אני מפחד, אז זה היראה. כל הזמן, כל מצוותינו בונות שתי קומות כל הזמן אהבה ויראה. ועוד הפעם, חדרה למקודם, אם זה כל תורתנו, כל תנועות החיים שלנו, כל היחס אל הקודש שנבנה מהמצוות, שזה הסך הכללי של כל המצוות, אהבה ויראה, אדם שחוטא או בחטאים שעברנו השנה, נפגם בקרבנו, אהבה והיראה. אם המצוות בונות בקרבנו אהבה והיראה, אז החטאים גורמים לנו חוסר באהבה או חוסר ביראה. הרב קומה מביא אותנו למהלך, לחוסר הפנימי שבאדם. בסדר? טוב. אחר נענה על יום כיפור. והנה, יש הפרש גדול בין הנהגות אלה שני מיני התשובות. במילים אחרות אומר הרב, אם אמרנו שיש שתי סוגי החטא פועל תמיד בשתי מישורים, הבפועל של החטא, שלא עמדת בניסיון, עברת על מצוות הקדוש ברוך הוא, הבפועל של החטא, והבכוח של החטא, שזה למעט את האהבה ואת היראה ואת החיבור הפנימי שלי, כי בהבנות גרמו לאפקט רוחני פנימי עמוק מאוד, ממילא גם מהלך התשובה חייב כל הזמן לחתור לשתי תשובות. כלומר, כשאני חוזר בתשובה, תמיד צריך לחזור בשתי רבדים, שתי עומקים של התשובה. אם אדם חזר בתשובה רק ברובד מסוים ולא ברובד השני, הוא פספס. למה הוא פספס? כי החטא פעל קלקול בשתי הרבדים. אז ממילא גם התשובה חייבת לפעול בשתי הקומות של האישיות. וכך הרב מסביר. והנה יש הפרש גדול בין הנהגות אלה שני מיני התשובות. כי התשובה להשיב את תשובות האהבה והיראה, אין צריך להיות נטפל בצרכים גשמיים ולהיות מעורב בין הבריאות. כי עד רבה, זה יטרידו מקניין עירה ואהבה. נעצור פה רגע. אומר הרב, אני כאילו אקדים את מה שאומר בהמשך, ביום הכיפורים אנחנו כמו מלאכי השרת. יום הכיפורים זה הופעה של העולם הבא בחיים שלנו. זה יום שמתנתקים מכל חיי העולם הזה. חמשת העינויים, אכילה, שתייה וכל שאר העינויים שיש, נעד הסנדל ושלא יהיה מגע עם מים, כל הדברים האלה, בשונה בתשעה באב, הרבה פעמים עושים הקבלה שהיא לא נכונה בין חמשת העינויים של תשעה באב ליום הכיפורים. טיפה נרחיב על זה, תשעה באב העינויים באים כדי לצער את האדם. כן, נחרב את המקדש, תצטער, אל תאכל, אל תשתה, לא אגיד תסבול, אבל תמעד את ענייני העולם הזה. למה? תרגיש בצער הלאומי האדיר של בית המקדש שהוא חודר לחיים שלך. אם תאכל ותשתה, אתה לא באמת תצטער. אם לא תאכל ותמעד את החיים שלך, תצטער בחיים שלך, ככה תספוג אליך את הצער הלאומי של בית המקדש. יום כיפור זה משהו אחר לחלוטין. יום הכיפורים אומר רב צבי יהודה, כל העינויים ובעיקר האכילה והשתייה זה שלילה. מה זה אומר שלילה? שביטה. מה הכוונה? תשבוט מהעולם הזה, תשלול את העולם הזה. למה לשלול את העולם הזה? כדי להיפגש בחיוב הגדול. איזה חיוב? של העולם הבא, של הנשמה. הקיצור, במילים אחרות, במילים שלי, שים את הגוף בצד, שים את העולם הזה בצד, ותיפתח אל מה? אל הנשמה. אל העולם הבא. להיות כמו מלאכי השרת, את אומרת, שאחר אנחנו שייכים ביום הזה, ביום המיוחד הזה, שיוצא מכל סדרי ונורמות השנה כולה, נפגשים עם העולם הבא. נפגשים עם חיים אחרים, עם עולם הנשמות. להיות כמו מלאכי השרת. ממילא, אתה משתייך לחוקים של העולם הבא. מה החוקים של העולם הבא? לא אוכלים ולא שותים, ונפגשים עם העולם הזה. להיות כמו מלאכי השרת, שאנחנו מדמים למלאכי השרת, את אומרת, אנחנו חיים על פי חוקי הטבע, כמעט, על פי חוקי הבריאה של העולם העליון, של המלאכים. וזה ממילא אין אכילה ושתייה. לא שאנחנו מצטערים, זה לא בא לצער אותנו, אולי יש גם עוד הסבר בזה, לצדר, אבל בעיקר עניין האכילה והשתייה זה להשתחרר, להתנתק, לשלול את העולם הזה, לשים את הגוף בצד, ואז אני מסוגל להיפתח אל הנשמה, להיפתח אל העולם הבא. אז אני מסוגל להיות כמו מלאכי השרת, אני יכול לפגוש את חיי העולם הבא. אם אני אוכל, שותה, או יש לי מגע, חמשת העינויים, נקרא את זה חמשת מגעים שלי, חמשת שייכויות שלי עם העולם הזה. ובעצם שאני, חמשת העינויים שאני לא עושה את זה, אני שולל, שובט מכל נגיעות העולם הזה כמעט, אכילה, שתייה וכל השאר העינויים, ואז אני מסוגל להיפתח עם העולם הבא, אל הנשמה, אל הגודל הרוחני, ועד אני באמת מסוגל להתקרב אל השם, ועד ממילא גם יש לי קדושה גדולה וקרבת השם, וממילא טהרה גדולה וכפרה על כל החטאים. זה מהלך של יום הכיפורים שאנחנו שובטים מהעולם הזה. אגב, זה נורא יפה, בשבת אנחנו שובטים ממלאכות, וזה יום שבת. רשום על יום הכיפורים, מה נאמר על יום הכיפורים? שבת שבתון, דאבל שבת. למה זה דאבל שבת? כי זה לא רק שבת שביטה ממלאכה, כלומר במילים אחרות בסוגריים, כל שבת, אנחנו ביום שישי, כל שבת אנחנו קצת שובטים מהעולם הזה, לא עושים מלאכות. המלאכות, 39 שבות מלאכה, זה 39 בסוגריים יצירות של העולם, שאדם יוצר בעולם הזה. לא לעשות מלאכות או תולדות, זה השלכות מהם, זה לא ליצור בעולם הזה. למה לא ליצור בעולם הזה יום בשבוע? לא שלא ליצור, אלא קצת לעזוב את העולם הזה, לא להשתייך מאוד לעולם הזה, כדי מה? כדי להשתייך אל משהו גדול הרבה יותר. אני קצת שובט מהעולם הזה, קצת עוזב את העולם הזה, ואז נפתח למשהו הרבה יותר גדול, אל הנשמה, אל הנשמה היתרה. יום שבת זה יום של נשמה. יום שבת נפגשים עם הנשמה בקרבי. איך? שאני שובט מהיצירה בעולם הזה. אני לא יוצר, אני לא פועל, אני לא מחדש בעולם הזה, כדי לתת מקום להיפתח אל משהו הרבה יותר גדול, אל הנשמה שבקרבי. זה כל שבת. כל שבת שובטים העולם הזה, עוצרים העולם הזה, להיפגש עם משהו הרבה יותר גדול, עם הנשמה, עם העולם הבא. בשבת זה מעין העולם הבא. אבל יום הכיפורים זה שבת שבתון. זה אותה שבת, אבל שבת הרבה יותר גדולה. שובטים מהכל בעולם הזה. לא רק מהמלאכות, כמובן ממלאכות, גם מאכילה ושתייה וגם מהעינויים. עושים כאילו ממש מסך על העולם הזה, ואז זה שבת, אבל בפאזה הרבה יותר גדולה. בסדר? השבת הרגילה, תעזרנו להבין את השבת שבתות של יום הכיפורים בצורה הרבה יותר טובה. בסדר? נפגשים רק עם עולם הנשמות. כמו מלאכי השרת, זה חוקים של עולם אחר. אגב, גם שבת זה חוקים של עולם אחר, לכן העונש על שבת הוא כל כך חמור, אותו דבר כמו יום כיפורים. אבל קיצור, יום הכיפורים זה היום הגדול. אומר הרב דבר כזה, ביום הכיפורים שובתים מכל העולם הזה, ואז אנחנו יכולים להתחיל להחזיר לעצמנו את כל העבדה שאיבדנו בשנה. מה איבדנו בשנה על ידי החטאים? נחסר מליבנו אהבת השם ויראתו. עוד הפעם, הקרבה הגדולה, התשוקה הגדולה, הרצון האדיר להיפגש בקודש, וממילא גם הפחד, כלומר, ההרצה, ההבנה שיש פה משהו אדיר, יש פה משהו אדיר, אני רוצה כל מה להשתייך אליו, אני לא רוצה לעשות עבירות, אבל אני לא רוצה להתקרב אליו, וכן על זה הדרך, כל הדבר שם דיברנו. הקיצור, כל החטאים גרמו בקרבנו תנועה פנימית נפשית של חוסר אדיר. אבדה גדולה. מה האבדה הגדולה? חוסר באהבה, חוסר בעירה, כי החטא, עוד הפעם, זה מסכים נוראים בנפש. ממילא ביום הכיפורי אומר הרב, עוצרים את החיים, עוצרים את העולם, לא נפגשים עם חיי העולם הזה, כל כולו עניינו שביטה, מה שאמרנו שבת שבתון, רק עולם הבא, במילים אחרות, רק נשמה. כאילו, שמים את הנשמה על השולחן ומתחילים לקלף אותה. מתחילים להתוודות ולהצטער ולהתנקות, מתחילים להיפגש עם הגודל האדיר של הנשמה בקרבנו, מצטערים על החטאים, וממילא חוזר, מה חוזר אל ליבנו בעיקר? מה שהחטא פגם. מה החטא פגם? את חוסר באהבה וחוסר ב... יראה של הקודש. אבל בשביל זה אומר הרב, בשביל להיכנס פנימה ולהבין מה החטא גרם בפנימיות של הנשמה, חייבים מה לעשות? לעצור את החיים, לעצור את מהלך העולם הזה ולפגש עם הנשמה. בקיצור, אם אני רוצה באמת להבין את המסכים ואת החציצות ולהחזיר את האהבה ואת היראה שנמצאים בעומק הנשמה שלי, אני חייב מה? לעצור את חיי העולם הזה ולהיפגש עם עומק הנשמה שבקרבי ולדעת איזה גודל נמצא בקרבי. בסדר? כן. רק בכל, אני לא כל שומע.
יום כיפור במהות שלו מתקן את מה שהחטא
עשה,
או שזה בעצם אנחנו מתחילים לתקן את
האהבה והאהבה? מתחילים לתקן את מה?
את האהבה והאהבה.
לגמרי.
כאילו זה המודעה שאנחנו צריכים לעשות, או שיום כיפור במהות של היום מתקן?
המהות של היום, הצער שלנו על החטא, שאנחנו עושים בוידויים, יש 10 וידויים. אחד בערב יום כיפור, אחרי דעות 9 וידועים, כל הוידועים של החטא, הם באים להצטער ולהסיר את המחיצות, את הקליפות, שעופפות את הנפש שלנו בגלל החטאים. אנחנו מסירים את המחיצות, ובמילא נפגשים בגודל הנשמתי. מה זה הגודל הנשמתי? מה הנשמה שלנו כל מה רוצה? וכמובן לאהוב את השם ולהירא ממנו. כלומר, חוזרים חזרה, או מתוודים חזרה, מה מונח בנשמה שלנו. אנחנו לא יכולים כל שנה כולה, כי יש מחיצות ויש חצצות. אפשר, אבל קשה. יום כיפורים זה כמו מתנה. זה פרס גדול. זה צ'אנס אדיר של פעם בשנה שאפשר להסיר את המחיצות ואני אפגש עם האהבה והעירה. בסדר? אז עוד הפעם חייבים לעצור את חיי העולם הזה כדי להיפגש עם העומק של הנפש שלנו. בואו נראה את זה בפנים עוד הפעם. והנה, יש הפרש גדול בין הנהגות אלה שני מיני התשובות. כי התשובה, להשיב את שבות האהבה והעירה, להחזיר חזרה, ונחזר, אין צריך להיות פעם בצרכים גשמיים, ולהיות מעורב בין הבריאות, כי עד רבה, אם תדבר עם אנשים ותהיה איתם, ותהיה מעורב בענייני העולם הזה, כי עד רבה דהיה תרידו מקניין יראה ואהבה, אם תהיה מנוח, לא תוכל לחדור לנפש פנימה, אבל זה מהלך אחד לתשובה, אבל המהלך השני של התשובה, שזה מה שאחר גרם בפועל, מה שאמרנו בהתחלה, אבל עניין תיקון העבר בפועל, אמרו חז"ל, איך ידע מבעל תשובה, באותו פרק, באותו מקום. אם כן, צריך הוא להיות עסוק במשא ומתן ובהנהגות העולם ולהתנהג בהם על פי תורת חוקי השם בער וחוקיו. אומר הרב דבר כזה, אמרנו שיש רובד של החטא, שזה לא הרובד הפנימי, מי שנחסר לי האהבה והעירה והתשוקה וההרצה, כל זה לא כך. אמרנו שברובד הפשוט של החטא זה מה עשיתי בפועל, איך לא עמדתי בניסיונות העולם, באתגרי העולם, ועבדתי על רצון הקדוש ברוך הוא, לא המהלך הפנימי שבאדם. אלא המהלך החיצוני, איך אני בחיים לא עמדתי בניסיונות ובאתגרים ועמדתי רצון הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, כפי הדבר הזה יום כיפורים לא יעזור. יום הכיפורים מנתק אותך מהחיים, מנתק אותך מהעולם, מפגיש אותך חזק מאוד באינפוזיה נקרא לזה, עם הנשמה שלך, עם הנפש שלך, ומנתק מהעולם מפגש עם הנשמה שלך. אבל זה כלפי מה שהחטא פוגם באופן השני שלו. אבל מה שהחטא גורם בפועל, זה שעברת על רצון הקדוש ברוך הוא ולא עמדת באתגרי העולם, בניסיונות, בכוחות החיים שאיתו אותך, הבפועל של החטא, ששייך אל החיים עצמם, לא למהלך הפנימי, זה לא יעזור יום הכיפורים. איך תחזור בתשובה על זה, אומר הרב? בוא נראה אותך דווקא בתוך החיים, בתוך העולם. תאכל, תשתה, תהיה מעורב עם הבריאות, ואז שאתה שייך לעוצמות וכוחות החיים, אז נראה אותך מתמודד ולא חוטא. בסדר? רשום בחז"ל איזה הוא בעל תשובה, אומרת הגמרא, איך אני יודע שהוא באמת בעל תשובה? אם הוא חוזר, הוא לא עשה את זה בפועל, כן? אבל אם הוא מגיע לאותו מקום, לאותו ניסיון, לאותו מינון מדויק שהיה בניסיון הקודם, והוא לא חטא, אז זה בעל תשובה באמת. כי לפעמים בעל תשובה, הוא חוזר בתשובה, אבל אין לו את אותם הניסיונות שהיו מקודם. אז מי אמר שהוא חזר בתשובה? אולי שיהיה לו את הניסיון ההוא, הוא לא באמת יעמוד בו. הקיצור, להיות בעל תשובה באמת, אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אבל אם אדם מגיע לשם, שם זה יהיה המדען, והוא מגיע לאותו ניסיון, לאותו אתגר, לאותו פיתוי, ולא נופל בפיתוי, בסדר? אז זה כלפי הבפועל של החטא. סליחה, איך הוא עבר רצון הקדוש ברוך הוא ולא עמד באתגרים, לזה אומר הרב, יום כיפור לא יעזור, כי יום הכיפור מנתק אותך מהחיים. אז איך תחזור בתשובה על הבפועל של החטא? מה התשובה הזאת יהיה? זה ערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים יש מה מצווה לאכול ולשתות ולהיות שייך לעולם. למה אני מצווה דווקא לאכול ולשתות, אומר הרב? לא רק כדי שיהיה לנו כוח לצוף, זה הרבה יותר עמוק. לאכול ולשתות במקומרים, הכוונה היא זה להיות מחובר. אכילה מצד החיבור אל החיים. זה לא ניתוק מהחיים, להיות מחובר אל החיים, אל העוצמות ואל הכוחות, ואז ממילא תושב בתשובה. ואז כלפי מה שהחטא גרם בפועל, שעבדת הרצון הקדוש ברוך הוא ולא עמדת באתגרים, אני יכול לחזור בתשובה על הרובד הראשון של החטא החיצוני, הבכירי, של עוצמות החיים בערב יום כיפור, כי אתה אוכל ושותה ומחובר. כלפי הרובד הפנימי, שזה כמובן הרובד העיקרי, שהחטא גרם באפקטים הרוחניים, הפנימיים, הנפשיים, שנחסר האהבה והיראה, מה החטא גרם במהלך הנשמתי שלי, כל המחסכים והמחיצות וההפלות שהפעילו על אור נשמתי, האהבה והעירה, שזה נחסר בשביל זה צריך לדור עמוק פנימה. זה אם אני מחובר אל החיים, זה ישכיח, זה יסיח את הדעת ולהסתכל לעומק נשמתי, הקיצור, כדי להצטער על החטא באמת ולהסיר את המחיצות ולהחזיר את האהבה ואת העירה ואת הכבוד הגדול של הנשמה פנימה, צריך לחדור עמוק עמוק לנשמה. זה בדיוק להפך מהמהלך החיצוני. פה, אם אני אהיה מחובר אל החיים, אני לא יוכל להיפגש עם עצמי פנימה עד הסוף. לכן יום הכיפורים הוא מכוון אל הרובד הקריטי של החטא, מה הוא פגם בעומק הנשמה. ואליו שווים בתשובה על ידי זה שמתנתקים מהעולם. בסדר? הקיצור, שתי רבדים לחטא, ממילא שתי רבדים לתשובה. אחד זה ערב יום כיפור, השני זה יום כיפור. שאלות? ולכן, אולי אנחנו חז"ל יהיו הרבה יותר ברורים לנו. אומרים לנו חז"ל מה? כל האוכל ושותה בתשיעי, כאילו התענה תשיעי ועשירי. זה נורא לא ברור באופן הפשוט. מה, בגלל שכבר התחלתי להתכונן ליום כיפור, והתחלתי לאכול, נחשב לי כאילו צמתי יומיים. זה כאילו פריבילגיה גדולה מדי. אדם לא צריך להשקיע אותה מדי בשביל לאכול ולשתות, נכון? זה לא קשה במיוחד, זה בדרך כלל. אדם לא עומד בניסיון של לאכול ולשתות. למה נשאר לו כאילו, לא שהיא כאילו התענה שהיא בעשירי? אומר הרב זה ברור, עכשיו לפי מה שאמרנו, זה ברור מאוד. כי גם ערב יום כיפור הוא לא רק הכנה, הוא חלק ממשי ממהלך התשובה. אם אני אומר שהחטא פוגם בשתי דברים, מהלך התשובה מורכב לעולם משתי רבדים, שתי מהלכים אמורים להיות מהלך התשובה, כי החטא פגם בשתיים, התשובה תחלות בשתיים, ממילא יש שתי עבודות שונות לשתי הימים. נקרא את זה, האבוידה שאנחנו עובדים בערב יום הכיפורים, היא לא עבודה של יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים, ודאי זה יראת שמיים כבר וכו', אבל זה לא להתנתק, זה להיות מחובר. ושמה, כמובן לא לחטוא. ושמה כמובן להתנהג על פי הקודש והתורה והמצוות, וחלילה לא לחטוא, אבל כאילו אנחנו מעמידים אותנו בתוך העולם, ולא חוטאים. זה המהלך, נקרא את זה החיצוני יותר, שזה מכוון ערב יום הכיפורים. המהלך ביום הכיפורים הוא מהלך הפוך לחלוטין. כל מהלך של יום הכיפורים זה פנימה, זה להיפגש עם העולם הפנימי, הנשמתי, הנפשי, הרוחני שלי, עם הצער על החטא והשמחה הגדולה והאופטימיות הגדולה והאהבה הגדולה שחוזרים חזרה לקודש, לרצות מאוד להשתייך אל הקודש באהבה ובעירה וכל המהלכים, בסדר? זה שתי עבודות שונות של תשובה, ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים. ממילך, החזר מובנים, כל האוכל ושותה בתשיעי, כאילו התענה תשיעי ועשירי. מה הכוונה? מי שמתחיל את העבודה באכילה ושתייה, כי האכילה ושתייה מבטא חיבור לעולם. אז מי שהתחיל את העבודה בערב יום הכיפורים, היום הכיפורים שלו יומיים. מהלך התשובה שלו מתפרס על פני שני ימים. אז הוא במהלך תשובה או במהלך של יום הכיפורים, יומיים. לכן זה כאילו התענה תשיעי ועשירי. אחרי זה מובן הרבה יותר. מה? כלומר, מי שהתחיל את מהלך, כלומר, כל החופש של דבת שני, כלומר, מי שהתחיל את מהלך התשובה, כלומר, הוא לא סתם אכל ושתה, הוא התחיל לחזור בתשובה ביום הכיפורים. זה הכוונה. כל האוכל, זה מה שאנחנו אומרים, כל האוכל שני ותשיעי, הכוונה היא, למה אתה כאילו התענת שיעי ועשירי, הכוונה היא, מי שהתחיל לעשות את המהלך הרוחני, הפנימי, מי שאוכל בתשיעי, למה הוא אוכל? הוא לא סתם אוכל כדי שיהיה לו כוח. זה פשוט. הוא אוכל כדי להיות מחובר אל העולם, ולהיות אכילה ושתייה מבטאת את החיבור לעולם. מי שמחובר אל מהלך חיי העולם, וכמובן הוא בערב יום הכיפורים, אז נחשב ליום הכיפורים יומיים. האכילה ושתייה מבטא את החיבור לעולם. ושם הוא עומד באתגרים, ושם הוא עומד בניסיונות, אז ממילא גם נחשב לו כל מהלך התשובה פעמיים. נחשב לו כאילו פעמיים ביום הכיפורים. לא, זה לא כמו כל יום. כן, אבל את מבינה שערב יום הכיפור זה משהו אחרי לגמרי. ודאי שעשיתם את תשובה, כל עשיתם את תשובה עד הימים של תשובה, אחר אנחנו בשבת תשובה, בוודאי. אבל יש משהו בערב יום כיפור שמתחיל כבר להרגיש את יום הכיפורים. זה כבר מעבר ל... זה מעבר לעשיתם את תשובה. ערב יום כיפורים זה כבר התחלה, הרגשה, הערה, תכונה של יום הכיפורים התחילה להופיע. והתכונה של יום הכיפורים, אומר הרב, אם היא תהיה רק ביום הכיפורים, היא תהיה חסרה. כי בפועל, שאיך שחטאתי או לא עמדתי בניסיונות, אני לא יכול לחזור על זה ביום הכיפורים. אין לי יכולת לחזור בתשובה ביום הכיפורים על הרובד החיצוני של החטא, על הבפועל של החטא, על איך לא עמדתי באתגרי העולם. כי ביום הכיפורים אתה לא באתגרי העולם, אתה במהלך פנימי נפשי עמוק מאוד. אתה לא באתגרי בניסיונות העולם, רוב בני אדם. לכן חייבים את ערב יום הכיפורים כלפי הרובד הראשון. לכן אומר הרב, בערב יום הכיפורים, כלומר מתחילים להרגיש את יום הכיפורים. מתחילים להרגיש את יום הכיפורים, כלומר אתה מתחיל את המהלך של התשובה החיצונית של יום הכיפורים, שממילא הוא נרגש שהוא יהיה ביום הכיפורים. זה נכון שזה כל השנה כולה, ובמיוחד בעשרת ימי תשובה, וביום ערב יום הכיפורים זה המהלך השלם, זה התשיעי והעשירי. כלומר העשירי הוא לא יום אחד, העשירי מורכב מפעמיים, מתשיעי ועשירי, מערב יום הכיפורים ויום הכיפורים. בסדר? נכון תמיד, במיוחד בערב יום הכיפורים. אני לא שומע, מה? כן. כן. ערב יום הכיפורים זה מהלך תשובה שונה מיום הכיפורים. אבל זה מהלך תשובה. חדר כאילו פעמיים, ימיים. יום שרוב, והנה אף, לתחילת העמוד השני. והנה אף נצא ידי חובתנו בחלק התשובה שבכוח, בפנים, בנשמה, באהבה, בעירה, ביום הכיפורים, דהיינו, מה התשובה בכוח? להשיב. אהבת השם יתברך ויראתו אל לבבינו, כמובן אנחנו מדברים פה על הלב, על הלב, על הפנים. כל הזמן חוזר פה על הלב. עדיין אין לנו מספיקים. צריכים לנו להיבחן, לראות אם אתה עומד בניסיונות, בתשובה שבפועל, ולתקן את אשר הבאנו, ביותנו עסוקים בעסקי העולם. כוחות החיים, עוצמות החיים, על כן הצטווינו, זה עדיין לך על השאלה, על כן הצטווינו להקדים לפני העינוי של יום הכיפורים, שעליו נאמר, לקדוש השם מכובד בסוגריים. מה עושה לקדוש השם מכובד? מה שמחזירים בו, ביום הזה, את הכבוד והקדושה שעבדנו, אבל כיוון שאנו פרושים בכל היום הקדוש, הוא מכל עסק חומרי, יוכל הטוען לטעון, כי עדיין אין תשובה שלמה איתנו. יופי, אתה חכם מאוד ביום הכיפורים, אבל מי אתה עמוד בכל הניסיונות והאתגרים ועוצמות החיים? אולי שם זה לא יהיה. על כן אנו מקדימים לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים, הנה, ולהיות זהירים בעבודת השם יתברך, ולהיות מרואה יתברך עלינו, שלא יקשל בשום איסור, גם מתוך אכילה ושתייה של חיבור לעולם. אם כן מתקנים אנו בערב יום הכיפורים את התשובה שבפועל, ואחר כך נוכל להגדיל עיקר התשובה בהוספת קדושה. ונמצא שלולא זה הכוח שאנו מקבלים מאכילת ערב יום הכיפורים. ומה אכילת מבטאת? אכילת מבטאת, מסביר, מה זה מקף? הסבר, אכילת הדברים שאנו מקבלים מאכילת ערב יום הכיפורים, שגם ביותנו עסוקים בצרכים גשמיים, עולם הזיים, חומריים, אנו מקבלים במלכות, משתנחים במלכות השם, ולהיראת השם במורא שמיים הרבה יותר גדול מכל השנה כולה, ומתוך המורא שמיים הזה אנחנו לא נופלים בחטא, זה תגיד שתודה שבפועל. ואם לא היינו עושים את יום הכיפורים, לא הייתה עולה תשובת יום הכיפורים. אם כן, בצדק נחשבת אכילת יום זה, כאילו התעננו תשיעי ועשירי כנגד בית חלקי התשובה. כאילו יום הכיפורים הוא יומיים. אחת ושתיתה, המהלך התשובה של יום הכיפורים מתפרס, נפרס, נמתח נקרא לזה, על שתי הימים. כי אתה במהלך תשובה של שתי הימים. חשבנו שרק אתה אוכל ושותה, אז לא הבנו למה כאילו התעננו תשובה. כי הערת יום הכיפורים והתשובה הגדולה של יום הכיפורים יכולה להיות שלמה. ואם לא היה ערב יום הכיפורים, היא לא הייתה תשובה שלמה. ואולי אתה לא עומד בתשובה, בעוצמות החיים של העולם הזה. לכן, אך כאילו התענה, שהיא והסירי הקיצור, שתי מהלכים של תשובה. טוב, שאלות עוד? או שדברים ברורים? טוב, שנזכה בעזרת השם, לשוב תשובה שלמה, אנחנו וכל עם ישראל, לכתב לחיים טובים ולשלום.